קול חי, המהדורה המרכזית. עם עורך הדין אבי בלום.
מהדורה המרכזית, הסלמה חמורה ומשמעותית היום בצפון. לוחמת צהל נהרגה כתוצאה מהמתח הכבד ושמונה נוספים נפצעו. צהל פותח בתגובה בגל תקיפות נרחב באזורים בלבנון, ועל פי דיווחים זרים ישנה מספר גדול של הרוגים ופצועים. היום נערכה פגישת עדכון בין נתניהו ללפיד, מחר בערב מתכנס שוב הקבינט המדיני-ביטחוני, בינתיים ללא גדעון סער, וגם על זה נדבר. חבר קבינט המלחמה, השר בני גנץ, מאיים בהתייחסות ראשונה על ממשלת לבנון ואומר, התגובה תגיע בקרוב ובעוצמה. הרמטכ"ל הרצי הלוי אומר היום בשיחה עם ראשי הרשויות בצפון, אנו מגבירים את הפגיעות, המחיר הולך וגובר, המערכה הבאה, כך לדברי הרמטכ"ל, תהיה התקפית הרבה יותר. עסקת החטופים לא יורדת מסדר היום. ראש הממשלה נתניהו מסרב לשלוח משלחת ישראלית לשיחות המסע ומתן בקהיר בנושא עסקת החטופים. כל עוד החמאס דבק בדרישותיו, אותם נתניהו מוסיף ומגדיר הזויות. ננסה לדבר על כל אלה ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכנית פנחס בינדר, כאן באולפן, אבי בלום. מוטי אלפרין, כתבנו בכנסת, שלום לך.
טוב.
אנחנו כמובן על הפרק, הבחירות לרשויות המקומיות מאחורינו, חוק הגיוס על השולחן, בגץ סוף חודש מרץ הוא קצב זמן שאנחנו מניחים שגם תקציב הישיבות לא יוכל להמשיך לעבור אז. מה התוכנית של חברי הכנסת החרדים?
כן, אז למעשה בשבועות האחרונים חברי הכנסת מכלל המפלגות החרדיות מתכנסים כדי לגבש לראשונה מתווה גיוס דרמטי, מתווה גיוס שככל הנראה גם יעלה לשולחן הממשלה וצפוי להיות מאושר על ידי בגץ, אם זה באמת יהיה המתווה שמדברים עליו בחדרים סגורים. אנחנו אמנם לא יכולים לחשוף את כל הפרטים של המתווה הזה, לאור הוראת מרנן, כי צריך כמה שיותר לשמור על הנושא בחשאיות, אבל הערב אנחנו יכולים לחשוף כי במסגרת מתווה הגיוס הזה שחברי הכנסת התבצעו איתו בימים האחרונים עם מרנן הגאון רב מוישה הלל הירש והגאון מרן הרב לנדו, אז הם מסכימים שם שהפעולות
רגע, כשאתה אומר, האם גם ש"ס מעורבת כאן או אגודת ישראל, או שזה מהלך שמובילה רק דגל התורה?
צריך להגיד, אגודת ישראל נתנה את הסמכות בידי דגל התורה הפעם כדי לגבש את המתווה, הם כמובן גם מעורבים בשיחות, וגם מפלגת ש"ס, יושב ראש השר ידרי ואריאל אטיאס הנציג שלו בנושא, הם כולם מתואמים ביחד על מלא. ואחד הפרטים שאנחנו יכולים לתת מהמתווה הערב, זה שהפעולות שיפעלו במידה ולא יעמדו ביעדים שיקבעו, אנחנו יודעים שבמסגרת המתווה הזה הולך להיות איזה שהם יעדים, אז במידה והיעדים האלה לא יהיו, אז פעולות שאנחנו כמובן עדיין לא יכולים לפרט מה הם היעדים האלו, אבל בכל מקרה, אם יעברו שנתיים, 24 חודשים למעשה, מאז שהיעדים האלה לא יקבעו, ינקטו כל מיני פעולות על ידי הצבא, על ידי הממשלה.
זאת אומרת, אפשר לומר שבעצם החרדים מסכימים כאן לסוג של סנקציות, מה שבעבר הם לא הסכימו, והם הולכים רחוק אפילו יותר ממתווים שהם דחו בעבר.
כן, וצריך
בגלל כורח המציאות.
נכון, זה כמובן אי אפשר עדיין להגיד בדיוק מה הסנקציות עצמם, אבל בכל מקרה הדבר המשמעותי יותר, הוא שהם מסכימים גם לראשונה על מתווה של שנתיים. זאת אומרת, תוך שנתיים, מאז שהמתווה הזה עובר בממשלה, והוא מאושר גם בכנסת, אם לא עומדים ביעדים שיקבעו, ינקטו כל מיני פעולות, כמו שהגדרת, איזה סנקציות.
עכשיו השאלה היא, איפה עומד כאן שר הביטחון יואב גלנט, שמתנה את הסכמתו לחקיקה בהסכמה של גנץ? הסכמה של גנץ לא תבוא, בטח אחרי הסיפור שהיה עם גדעון סער, הוא יחפש כל תירוץ כדי לתקוע לממשלה הזאת. האם יש גם מגעים בין חברי הכנסת החרדים לשר הביטחון? אנחנו יודעים שהוא היה לניחום אבלים אצל חבר הכנסת מקלב, היו איתו גם שיחות. האם יש התקדמות גם במישור הזה?
כן, אז גם בנושא הזה אנחנו יכולים למעשה לספר הערב שגלנט, נתניהו ושר המשפטים יריב לוין מתכנסים יחד כדי לאשר סופית את המתווה, מגבשים את הנוסח הסופי שיעלה כבר ביום ראשון הקרוב לממשלה. עוד קודם לכן, כמו שהזכרת, כמו שאז גלנט התקשר לרב מקלב בניחום אבלים, גם הערב גלנט ומקלב נפגשים מאחורי המליאה בכנסת כדי לאשר את הפרטים הסופיים של המתווה הזה, שכאמור ביום ראשון הקרוב צפוי לעלות לאישור הממשלה.
מודי אלפרין, כתבנו בכנסת, חשיפה חזקה מאוד.
כן, רק תודה, רק ניתן עוד פרט אחד. מרן הגאון רבי משה אליהו הירש למעשה אומר על הפעולות האלה המדוברות, שהם יהיו אך ורק על בחורים שאינם בני ישיבות. זאת אומרת, גם היעדים האלו ייקבעו לא על בחורים שלומדים בישיבות, אלא על בחורים שאינם בני ישיבות, כפי שמגדיר איזה מרן.
חשיפה מעניינת מאוד, ויש כאן בהחלט צעד אחד קדימה של הנציגות החרדית שמתכתב עם מה שאנחנו שומעים. נדבר על זה גם בהמשך. תודה רבה לך, מוטי אלפרין.
תודה רבה.
ואיתנו כעת השר במשרד החינוך, חיים ביטון, שס, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי, לך ולכל
המאזינים. תשמע, אי אפשר שלא להתייחס, מצד שני אנחנו יודעים שאתם שומרים על חובת השתיקה בנושא הגיוס, וטוב שכך. אבל האם אתה יכול להיות איש בשורה בעניין הזה, שיש באמת תאום בין המועצות בעניין החשוב על זה, והולכים כאן פעם ראשונה, אחרי הרבה זמן, לשבת סביב שולחן אחד ולהגיע לנוסח מוסכם על כולם?
אבי, אנחנו באמת, זה דבר הכי נכון בעת הזאת, אפילו שהסקרנות היא גדולה ולא כסקרנות מיותרת. יש חשיבות גדולה מאוד לעניין הזה, יש לו המון המון השלכות לציבור החרדי, אבל כיוון שהנושא הזה הוא נושא כל כך רגיש, אנחנו נמנעים לדבר על זה. יש ברוך השם את גדולי הדור, יש את יושבי ראש התנועה שלנו, ורב גפני ורב גופנוב וכולם שדנים בזה. אנחנו כשרים, כחברי כנסת, נמנעים להתעסק בנושא הזה. אתה רואה, הנה יש לך כתבים טובים שגם יודעים לדבר.
כן, ובוא נגלה, אתה יודע, אתה לא חייב להתייחס. בוא נגלה שגם תוך כדי הקסחה שהיה סביב הבחירות בסיבוב הראשון, על המרפסת של דרי שם בארנוף, ישבו ביחד אריה דרי, אריאל אטיאס, מוישה גפני ואורי מקלב כדי לטקס עצה. שאלה אם אתה רק בעניין הזה, אם אתה יכול להרגיע את המאזינים ולהגיד להם שיש איזשהו כיוון ואנחנו לא תקועים. יש כיוון חיובי שאנחנו הולכים לעבור.
אני יכול להרגיע את המאזינים בדבר אחד. שאין קשר בין הוויכוחים או שהיו או שקרו, ברוך השם אנחנו נמצאים היום כבר במקום אחר, של שלום של כל הציבור החרדי. ואני אומר שגם ברגעים שהיה נראה על דפי העיתון ועל מודעות הרחוב שיש ויכוחים קשים בין הציבורים שלנו, בדברים הללו שהם נשמת אפה של הציבורת החרדית ככלל, לא היה רגע אחד שעם כל, גם אם היו כאלה פה ושם דיונים וכעסים, בנושא הזה התכנסו וישבו ודנו כל הזמן. אני מעדכן את הציבור, אנחנו תואמים, הפוליטיקאים לפחות, הבכירים, מתואמים לגבי הדברים האלה, ולא משנה מה קורה במוניציפלי או מה קרה במוניציפלי, וזה אלידוג, לא ישפיע ולא ישפיע שום ויכוח על נושאים החשובים כל כך לציבים.
איך בכל זאת היית מציע גם לכאלה שמתראיינים ומדברים, להתמודד עם הגל הזה של ההסתה שיש נגד החרדים? ראינו את זה למשל בבחירות בסיבוב השני ברשויות המקומיות, אני גר בעיר רחובות, עיר שלווה שקטה, הכניסו לשם את ההסתה נגד החרדים, במיוחד אחרי הבחירות לרשויות המקומיות, מציירים את זה, הנה החרדים השתלטו על הערים, על ערים מרכזיות בישראל. איך אנחנו מתמודדים בתקופה הזאת?
הייתי מציע להם לא להתראיין בתחום. שאלת שאלה, הייתי מציע להם ברעיונות, אבל אני יכול להגיד לך...
מה, להפקיר את הזירה?
אין צעד. זה לא להפקיר את הזירה ברעיונות. אני אומר, איך מתנהלים עם זה ואיך מתדיינים עם זה, אפשר לראות דוגמה. לגבי, העלית את הנושא הזה של מה שבאמת קרה, וזה באמת תופעה מאוד מאוד קשה שהייתה לנו בסיבוב השני במוניציפלי, זה גם קרה קצת לפני הסיבוב השני, אבל בסיבוב השני זה החמיר, זה קרה בקריית גת, וזה קרה גם ברחובות עיר מגוריך, ועוד ועוד ערים שכשראשי הערים הבינו שיש מישהו שמחובר לחרדים ואמור ויכול על ידי זה שהוא התחבר לחרדים, לקחת פור ולהצליח בסיבוב השני, הצד השני במקום עשה הכי מהר, רץ הכי מהר לסגור עם, עם אותם מפסידים של האנטי, ולהביא את כל מה שאפשר להעיר כדי לנצח את זה. אני יכול להגיד לך רק מה שבסייעתא דשמיא, ברוך השם.
אגב, מי שראינו מצטרף לתהליך הזה, רק במילה, זה שותף שלכם היום בממשלה, בני גנץ, שהצטרף לקמפיין הליברלי ביחד עם איווט ליברמן ויאיר לפיד, והשאלה אם לא גובים ממנו איזשהו מחיר. אנחנו רואים שהוא תוקע לנו בכל הזדמנות. הוא הראשון שדיבר, ונדבר על זה תכף, נגד העברת התקציב למורות החרדיות, למרות שלא אמר על זה מילה לארי דרעי, יושב איתו עשרות שעות, בכל מקום שהוא יכול, על הגיוס, בכל מקום שהוא יכול הוא תוקע לנו, ואנחנו ממשיכים, במיוחד ש"ס, להיות המגינה הגדולה של הישארותו של גנץ בממשלה.
הישארותו של גנץ בממשלה בעת הזאת חשובה מאוד, כי אנחנו נמצאים בעת מלחמה, בעת מלחמה, בוא לא נשכח, אנחנו נמצאים במלחמה כבר 5 חודשים, מלחמה שגובה מאיתנו יום יום את מיטב בנינו, והסיפור הזה הוא חייב להיות, שהוא גם מעל הדברים, הוא מעל הוויכוחים, ונכון, הסתה זה דבר שאסור שיעשה, אנחנו נמצאים בתקופה אולי הכי מוסתת אי פעם של הציבור נגדנו, ולפעמים פוליטיקאים משתמשים בזה, לצערי הרב, אתה דיברת על גנץ, לך סע ימינה, ימינה, ימינה הרחוק, או תגיע להסתה במקורות אחרים שלא חשבת לרגע שידברו נגד החרדים. ולכן אני אומר, אנחנו לצערנו נמצאים בעולם פוליטי, אנחנו לצערנו נמצאים בתקופה קשה.
אז אולי שוב, זה בגלל הדבקות שלנו בימין, והיום אנחנו נתפסים כאלה שמצילים את נתניהו שוב מהדחה. אולי אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש, ללכת יותר לכיוון מרכז. תראה, מהדבקות בימין, בסוף אנחנו לא מקבלים הגנה מימין, מקבלים התקפות משמאל, ואנחנו הרי יודעים שאם טיפה נמצמץ לכיוון מרכז לפחות, נקבל חיבוק.
תראה, אני אגיד לך משהו, אף פעם אתה לא יכול לדעת בסיבוב הבא מה יקרה. ולכן, כשאתה נמצא כרגע בסיטואציה ששקעה ממשלה, שבראשה ראש הממשלה ביבי נתניהו וחברי הליכוד, שברובם, בוא נדבר על זה פתוח, ברובם הם... אני לא נכנס בתקופות מסוימות שמשהו קורה, אמרתי לך, אפילו יותר קיצוני מאשר באזורים אחרים שיותר קרובים אלינו מאשר הליכוד. אני חייב לומר שהרבה דברים קורים ודברים טובים קורים. היום עבר תקציב, אולי לא מושלם, אבל הרבה מאוד דברים, וגם הדברים האלה, דברים שהשתיקה עשה להם בימים האלה, הרבה מאוד מהתקציבים שעברו, ובזכות הליכוד שבאו איתנו יחד לדבר הזה, ובדיונים כאלה, ואתה יודע מה, בסוף גם, למרות שגנץ, בוא נביא דוגמה, אם גנץ היה פורש מהממשלה על בסיס התקציב שעבר, אז יכול להיות שהתקציב לא היה עובר, וגנץ עם כל זה שהוא מחה, ולא רק גנץ, גם כל הזיבה שלו, למרות שהוא מחה, הוא בסוף העביר את זה. אז בוא נגיד שהוא הפריד בין הפופוליזם לבין זה שבסוף התקציב עבר גם בזכותו.
לכן ובסיפור של גנץ ושר אתה רואה,
הללו,
בסיפור של גנץ ושר אתה רואה בעצם גם חזרה דרגתית של שר לימין? שואל אותך גם ככה, כמי שיושב איתם סביב שולחן הממשלה.
כל מי שנמצא בשולחן הממשלה הרגיש כבר תקופה ארוכה שגדעון סער מתחבר חזרה לאזורים שהוא היה בהם פעם. זה לא הייתה הפתעה גדולה לאף אחד מהחברים, מה שקרה כרגע. אני חושב שזה דבר, אתה יודע, זה ביניהם, אבל בסוף זה דבר שמחזק את הממשלה, וזה בהמשך אולי למה שאמרת לפני כן, במצב שלנו אין על דיין אלא מה שהן עברות, כרגע גם בעת מלחמה, וגם שאתה יודע שצריכים ממשלה יציבה, וגם שאנחנו בתוך ממשלה, שאנחנו מצליחים לעשות, אולי לא כל מה שאנחנו רוצים, אולי לפעמים זה מתפקל שאתה בתוך ממשלת ימין, ואתה בטוח, ויש כאלה אנשים...
אתה יודע מה קורה לי עכשיו, אפרופו מתסכל, אני... מגיש כאן כבר כמה שבועות, ותוכנית מגיש עם יעקב כמה שנים, לא היה לי כדבר הזה, אני מקבל הרבה הודעות שאומרים לו, תשאל אותו על אופק חדש, מורות, מורים, ואני יודע שזה היה פרויקט דגל שלך. מה קורה עם האופק חדש שלנו, שואלים המורים? וראינו את מוישה גפני עומד על הדוכן, וזועק מדם לימו, אבל בסוף, איך אמרו לנתניהו, אתה הראש, אתה אחראי, אז בסוף זה במשמרת שלכם.
קודם כל, אני מסכים עם זה ומודה שזה דבר שהוא, לא יודע, פרויקט חיי, לא יודע איך תגדיר את זה, אני כבר 10 שנים מאמין בדבר הזה וחושב שצריך להיות, בזמן שעוד אנשים אחרים לא הבינו בכלל מה זה המושג הזה, ואפילו במסגרת המסע המתן קואליציוני, חלק מאלה שעכשיו מאוד מאוד תוכפים לזה, לא הבינו מה זה והתנגדו לזה, אחרי שהסברתי לכולם כמה זה חשוב, אז, והיום כולם נלחמים עבור זה. וא', אני שמח כי זה חשוב מאוד לנושא של החינוך שלנו, שאני בתפקיד שלי כשר במשרד החינוך, זה חלק מהתפקידי, ואני אומר חד משמעית, אני אמשיך להילחם בכל דרך ובכל צורה, לא לבד, כמובן, עם כל השותפים, עם יושב ראש התנועה שמגבה אותי במאת האחוזים, עם הרב גפני, כולם על הסיפור הזה, כדי שבסוף המורים שלנו יקבלו. אתה יודע, מה שקורה כרגע...
ויש סיכוי שזה יקרה בשנת התקציב הזאת? ריאלית, יש סיכוי, אנחנו מבינים שזה תחת מלחמה ויש מגבלות.
יש סיכוי ריאלי, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לעשות את זה מחר בבוקר. אם אנחנו מתכופפים דברים שהאוצר ומשרד המשפטים רוצה, בנושאים שהם נוגעים באזורים שאנחנו לא מוכנים, וגם ודאי גדולי ישראל שיודעים כל פרט ומתורמים מכל פרט בעניין הזה למה שהם רוצים, הם מוכנים לתת לנו את זה, אבל הם רוצים שהרשתות, שהמוכר שאינו רשמי, שכולם יעשו דברים, לא כאן המקום לדון בזה, כי זה באמת לא דברים.
זה מעניין, כי ראינו, זה מזכיר לי שראינו באמת מכתב של האוצר שאומר שהרשתות לא מוכנות בכלל לפיקוח, ודורש לעצור גם את התקציבים הקיימים.
זה שקר וחזב, זה דבר לא נכון, כל מורה ומורה ששומעים אותנו כרגע יודע שיש פיקוח של משרד החינוך, תמיד היה פיקוח של משרד החינוך, יש גם מערכות שלנו שמפקחים בתוך ברשתות עצמם, אבל יש פיקוח ותמיד היה פיקוח, וגם נושא הליבה קורה ומפוקח על ידי משרד החינוך, אין שום חדש תחת השמש. מה שהם רוצים לעשות זה לא רק נושא הפיקוח, הם שמים כל מיני דגלים כי זה נוח להם, כי הם מתנהלים, ואמרתי להם בדיון רחב מאוד שהיה עם אולי 50 איש מהאוצר ומהחינוך, מכל העולם, שאגב אני חייב לומר בנושא הזה, השר קיש איתנו במאת האחוזים, הייעוץ המשפטי של משרד החינוך איתנו במאת האחוזים, והגענו להבנות, רק אחר כך זה מגיע לייעוץ המשפטי של האוצר.
זה חידוש, רגע, היועצת המשפטית במשרד החינוך איתכם? בעניין הזה של אופק חדש. מעניין.
כן, כן, 100%. איתנו, לא הייתה, בהתחלה היה...
אז בעצם, אני רוצה לחדד, כי אתה אומר עוד דבר מדהים, בחסות המלחמה שוללים תקציבים מהחרדים, מהמורות החרדיות, ומתברר עכשיו בשיחה איתך שהסיפור הוא לא כסף. הם רוצים דרך המלחמה, דרך התירוץ של המלחמה, ללכת ולהתערב בחינוך החרדי, זה בעצם הסיפור פה.
זה התחיל בשלילת כל התקציבים הקואליציוניים, שלצערנו קוראים להם קואליציוניים, וזה קואליציוני. ואתה יודע, גם בדיון האחרון שהיה נציג משרד המשפטים, וגם נציג משרד האוצר, וגם ראש אגף תקציבים, מר יוגב גרדוס, אמר בעצמו, זה לא כל, הנושא של אופק חדש, זה לא אירוע קואליציוני בכלל. זה שכר מורות ומורים, וזה צריך להיות. אבל מה, הם מנסים בדרכים שלהם, כן, עכשיו להיות מעורבים. בל תשכח שזה לא רק הם, יש לנו כרגע בגץ בסוף החודש הזה, עוד ממש זמן קצר, יש בגץ גם על מוסדות הפטור. אגב, זה לא רק עניין של אופק חדש, זה כל תקנות המוכשר וכל תקנות הפטור, שאנחנו הגענו להבנות, ויש לנו תקנות מוכנות, אפילו השר קיש קיבל אש וגופרית מדמרקר וכל אלה, על זה שהוא הולך להגיש תקנות בלי אישור משרד המשפטים, על זה מדובר. אנחנו הגענו להבנות וזה מסודר, משרד החינוך איתנו, בכל ההיבטים, ובסוף זה נתקע כרגע באוצר ובמשרד המשפטים, שזה בסוף גם הולך לבית משפט. אז צריך הרבה תפילות, שהשם יעזור שהדבר הזה יעבור, כי בסוף המלחמות הן גדולות, אנחנו מודיעים בצורה חד משמעית. לא נעביר את זה בלי אישור של שום דבר שאמור להשתנות, או כל דבר, ראיתי כל מיני כותרות וכל מיני דברים, נא לא להתייחס לכלום. אנחנו נלחמים בתיאור עם גדולי הדור, ובתיאום כמובן עם השווה של הסיעות, בנקודה הזאת שאנחנו נעשה את זה ונלחם על זה, אבל לא ניגע בפח השמן הטהור שלנו, ואני בטוח, אני רוצה להיות בטוח, אני גם מאמין בזה, שכל אחד והמורים...
גם לגבי תקציב הישיבות, אגב, אתה יכול להיות איש בשורה? תקציב הישיבות לא יקוצץ?
תקציב הישיבות עבר היום בממשלה, וגם בכנסת, והוא, התקציב הזה, הוא כולל התוספות, כפי שהיה בסוף שנה שעברה, בלי שום קיצוץ. יש עתירה על הנושא של הצבא, וזה עוד עתירה, להבין באיזה מדינה אנחנו נמצאים. יש עתירה היום, שאמורה לעלות גם בימים הקרובים, שהיא דנה בעניין הזה של בגלל שלא הולכים לצבא, והיא רוצה לפגוע גם בכל הכספים שמגיעים לאברכים. אגב, כדי לא לייצר שערה גדולה מדי, מדובר על אותם אלה, על הישיבות הגדולות ועל אותם אברכים שהם בגיל הגיוס. מעבר לזה אין דיון, כי מבחינתם אין על זה טענה, וזה גם עבר. נכון לחודש הזה, עוד לפני... כרגע ברמה של מחר יועבר גם, זה עניין טכני כרגע, כי התקציב אושר, גם אותו תקציב שעבר.
אבל כאן כן יש לנו כאן איזושהי חרב על הצוואר של בגץ, שאומר עד סוף חודש מרץ, יכול להיות שישללו את התקציבים האלה. אתה אומר, נדע למצוא דרכים עוקפות, זה בעצם מה שנתניהו אמר. על כסף לא נפרק את השידוך הזה.
קודם כל ודאי, אבל אני שם את זה רגע בפרופורציות, כי זה מדובר רק על קבוצה מסוימת בתוך הציבור, ואני מקווה מאוד שבגץ לא יעשה דבר כזה ולא יפסוק דברים כאלה, וימצאו לזה פתרונות. אבל שוב, אתה רואה שוב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, ואמרת, הציבור מתעניין, אז שהציבור ידע. אנחנו באמת עושים כל מה שאנחנו יכולים, משתדלים לעשות השתדלות הכי גדולה בעניין הזה, ולהילחם על הדברים, בלי לוותר על פח השמן הטהור. אני יודע כמה זה מורכב, תאמין לי, אני מסתובב בארץ, היום הייתי בכמה ערים, בכל מקום תופסים אותי אנשים, אופק חדש, אופק חדש. אני הולך...
טוב, שמע, האופק חדש הזה לא נגמר. הנה שאלה שמגיעה. בכל זאת, אתה יודע, מורות פונות. הוא אומרת ככה, כמורה ומחנכת ותיקה ברשת מעין החינוך, אני מועסקת לפי מערכת של אופק חדש, בזמן שאנחנו מקבלות משכורות של המערכת הרגילה מהעולם הישן, אז תחליטו, אם אין אופק חדש, תחזירו להעסיק אותנו בשעות של פעם.
אז התשובה פשוטה, אם אנחנו, כפי ששאלת בהתחלה, האם יהיה אופק חדש, אני מאמין באמת ובתמים שבסוף יסגר ויהיה אופק חדש. אם היינו חושבים לרגע, או היינו מקבלים החלטה שעוזבים את העניין הזה, ואין אופק חדש, אז הולכים צעד אחורה, אבל אני אומר לך שכל עוד שלא נמצא את זה עד הפינה האחרונה של הסיפור הזה, ואני לא סקפטי, אני אופטימי בעניין הזה, שבסוף אנחנו נגמור את זה, אז בעזרת השם זה יסתדר, אף אחד, אני מבין את הקושי, מבין את המורכבות, אבל שווה ההמתנה כדי שבסוף אנחנו נפתור את הבעיה הזאת. יחד אם היינו אנשים שאיך אומרים, יאללה, לא נלחמים, אז מזמן היינו מחזירים את הכל אחורה, ותאמין לי, אני הייתי יושן יותר טוב בלילה, וגם המערכת שלי כולה הייתה רגועה יותר.
טוב, לי משהו מקומי אי אפשר, אני רוצה לשאול אותך לסיום, כמנכ״ל ש"ס, אנחנו שומעים, כמנכ״ל ש"ס, ראינו את ההישגים שלכם בבחירות, אין ספק, עשיתם מהלכים, גם שחמט בבית שמש, למרות שהפסדתם, הבאתם שם רוטציה בעוד 5 שנים, פוליטיקה אתם יודעים לעשות והבאתם הישגים. אני רוצה לשאול אותך, אבל מבחינת עמידה בהתחייבויות שלכם, אנחנו רואים מה שקורה באלעד, בתוך אגודת ישראל אומרים שאי אפשר לתת את הסגנות לנציג ויז'ניץ, האם אתם מתחייבים, למרות הקולות שאנחנו שומעים, לעמוד בהסכם ולתת את הסגן באלעד לחסידות ויז'ניץ?
אנחנו נעמוד בהסכם שלנו באלעד. אתה מבין קצת משפטים, גם אני מבין קצת משפטים. יש פתרונות משפטיים מסודרים לעניין הזה, שאף אחד לא יתעלל כחוגר כמפתח. אנחנו, א', תנועת ש"ס עומדת, ויושב ראש התנועה שלנו עומד על זה, ואני אפילו, אם היה לי מספיק זמן, הייתי מביא לך דוגמאות של מקומות אחרים, שרק מישהו חשב שאנחנו אולי התחייבנו למשהו ועמדנו מאחורי ההבטחה שלנו. מה שש"ס חתמה, וש"ס חתמה הסכמים רבים, מעל 70-80 הסכמים כרגע של קואליציונים, גם עם הצד השני וגם מהצד המקביל, ש"ס עומדת ותיישם את זה, וגם נציג ויז'ניץ באלעד יהיה סגן ראש העיר, אולי זה יהיה עכשיו, אולי זה יהיה מחר, אולי זה יהיה מחרתיים, אבל אנחנו עומדים אחרי התחייבות שלנו וזה יהיה, אני יכול להרגיע אותך.
השר חיים ביטון, תודה רבה לך.
תודה גם לך וכל המאזינים.
ערב טוב. ואיתנו השר לשעבר, חבר הכנסת מתן כהנא, המחנה הממלכתי, אולי צריך לומר כחול לבן עכשיו, ערב טוב לך.
שלום אבי, מחנה הממלכתי על מלא.
המחנה הממלכתי נשאר אצלכם, תשמע, אני רוצה לשאול אותך, אתה הולך כברת דרך כבר שנה פלוס עם גדי אייזנקוט ובני גנץ, אבל אנחנו רואים שכל השותפים לאורך כל הדרך עוזבים. ראינו את יאיר לפיד מתנתק, בוגי אלון, עכשיו גדעון סער, מה יש במפלגה שלכם שלא מאפשר לשותפים לרוץ איתכם כברת דרך?
אני לא חושב שהפרשנות הזו היא נכונה. בסוף לבני ולגדי יש את הדרך שלהם, ששמים את ישראל לפני הכל, עושים מעט מאוד פוליטיקה אם בכלל בימים האלה. מי שזה מתאים לו, ממשיך, מי שלא, עושה את השיקולים שלו, ואתה יודע, בסוף צריך לשאול את גדעון מה הבעיה, לא אצלנו.
אבל יש משהו מאוד מתסכל, תראה, אתם בסקרים עם 40 מנדטים, בני גנץ מוביל בכל המדדים לרשות הממשלה, אבל בפועל אתם לא מצליחים לתחזק את המפלגה שלכם, ואתם נשארים עם חד ספרתיים, 8 מנדטים. בסוף צריך לדעת לנהל פוליטיקה, האם לא טעיתם בהתנהלות מול גדעון סער, שלא אפשרתם לו להיכנס לקבינט המלחמה, שלא ידעתם להתנהל מולו כמו שצריך, בסוף גם פוליטיקה צריך לעשות, תראה איך נתניהו חרף מצבו, האגום, ממשיך לעשות פוליטיקה.
תראה, אני בהקשר הזה, אני ממליץ לך להעמיק ולבחון מה היה כשנכנסנו לממשלה, ומי כן רצה ומי לא רצה ומה לא רצו, אבל הנה, אתה עיתונאי, אז אני נותן לך את זה כמשימה. בסוף אני אומר שוב, אנחנו נכנסנו לממשלה הזו בעת מלחמה, כדי להחזיק, להיות עם הידיים על ההגה, גדעון סער, אני מאוד מחזיק ממנו, מאוד מעריך אותו, הוא בהחלט איש ימין, והוא היה חבר בקבינט המורחב יותר, שיש שם מאוד השפעה על המלחמה. אני לפחות לא שמתי לב לאיזה הבדלים, לא ראיתי שבדיונים בסיעה עלו איזה הבדלים אידיאולוגיים, אבל שוב, זה דברים שכנראה...
הוא דיבר על רפיח, על הסיוע ההומניטרי, היו לו כמה פעמים, הוא דרש אפילו לכנס ישיבת ממשלה בנושא הזה, ישיבת קבינט, היו לו כמה פעמים שהוא עקף אתכם מימין.
אני לא התרשמתי כך, אני מזכיר שמי שעמד על הרגליים האחוריות כדי לעצור את הכנסת סיוע הומניטרי שמגיע לחמאס, דווקא היו בני וגדי, אני בטוח שגם גדעון היה שותף להחלטות האלה, אבל לגמרי היינו תמימי דעים בנושא הזה, גם בנושא של התקדמות המלחמה היינו תמימי דעים. אני פה מציע לכל מי שמדבר עכשיו על כל מיני רפיח עכשיו, לבנון עכשיו, יש פה, אני דווקא לא שמעתי את גדעון מדבר על זה, יש שרים אחרים שמדברים על זה, ובנושא הזה יש לא מעט פופוליזם, אני מציע לא להתרשם מהאמירות האלה.
אתם חושבים אבל שהיה כאן תיאום מוקדם עם נתניהו, ויש כאן איזשהו מהלך ארוך, אנחנו שומעים גם מהכיוון של דרי לדוגמה, שהוא אומר שהוא רואה שנתניהו די דוחק בגנץ החוצה, האם אתם חושבים שיש כאן תיאום, שגדעון סער יישאר בממשלה, יחבור בעצם באיזושהי צורה למחנה ימין, ואתם תמצאו את עצמכם בחוץ?
בכנות, אנחנו לא כל כך מתעסקים בזה, ולא יודע מה, איזה תאומים גדעון עשה לפני, באמת לא התעסקנו בזה, וגם אנחנו, אתה יודע, כולם שואלים אותנו מתי תצאו מהממשלה, כאשר מבחינתנו אנחנו בדיוק מחפשים את ההפך. אנחנו רוצים להישאר בממשלה, כל עוד המדינה במלחמה, כל עוד החטופים נמצאים בעזה, אנחנו רוצים להישאר בממשלה כדי להשפיע על הדברים, כדי לראות באמת שמהלכים אסטרטגיים מתבצעים כמו שצריך, כדי שעסקת חטופים לכשתגיע, תתבצע ותהיה עסקה טובה למדינת ישראל וכמובן לחטופים. כל הדברים האלה זה גורמים שמעודדים אותנו דווקא להישאר בממשלה. אם נתניהו יחליט שהוא לא רוצה אותנו, שתודה, זה בסוף הוא ראש הממשלה.
עכשיו שמענו עוד משהו היום בדברי גדעון סער שהוא אמר, הוא אמר בלשון שלו שהוא מצטער על כך ש... בני גנץ לא מאפשר לו להיכנס לקבינט המלחמה, כפי שהוא לא אפשר בשעתו לאיווט ליברמן להיכנס. אז מה, יצא המרצע מן השק שבעצם בני גנץ מנע גם את הכניסה של איווט ליברמן וגם את הכניסה של גדעון סער? זה גדעון סער אומר, לא נתניהו.
אז שוב, פה אני אומר לך, אני מציע לכם לעשות בדיקה מי היה זה שמנע או החליט מי נכנס ומי לא נכנס. בסופו של דבר, הקבינט המצומצם יש לו מטרה אחת, לנהל את המלחמה בפורום מצומצם ומקצועי מקרוב, ובצורה הדוקה. כשיש החלטות יותר משמעותיות, ההחלטות האלה עוברות לקבינט הרחב יותר, ולעיתים גם לממשלה. ולכן בעצם לכל השרים יש מה להשפיע שם. בתוך הקבינט המצומצם, ואגב גם בממשלה אחר כך, ההחלטות התקבלו כמעט פה אחד, בתוך הקבינט המצומצם לדעתי פה אחד, בממשלה בן גביר אולי התנגד, השאר תמכו בהחלטות, ולכן אני לא מרגיש שיש פה מישהו שעמדתו לא...
זאת אומרת, מבחינתכם, אני רוצה לחדד, איווט ליברמן, אין מניעה שהוא ייכנס לקבינט המלחמה, לגבי שר, אתם חושבים אחרת.
פה צר לי להחזב אותך, אני כבר הרבה זמן קורא גם לליברמן וגם ללפיד להיכנס לממשלה הזו. אני חושב שמה שצריך, מה שהדבר הכי נכון עכשיו למדינת ישראל, שלפיד וליברמן ייכנסו לממשלה, ושיקבעו ביחד תאריך מוסכם לבחירות עוד השנה. זה הדבר שגם יאפשר לנו לנצח ביחד את החמאס ולהחזיר את החטופים, וגם לעשות את הדבר הנכון, לקבל אמון מחודש מהעם, שכל המערכת הפוליטית תקבל אמון מחודש מהעם, בלי שאנחנו נגררים לזה מתוך הפגנות משסות ומפלגות.
על זה אומר נתניהו, ללכת לבחירות עכשיו זה 8 חודשים של שיתוק, שמי שיחגגו זה החמאס והחיזבאללה.
לא, זה ממש לא 8 חודשים של שיתוק, כי בסוף, שוב, אם אנחנו נגיע לזה בתאריך מוסכם, אז ההפך, אז יהיה פה עכשיו וייבר, כאילו, ייתנו לנתניהו חבל לעשות את הדברים הנכונים עם גב רחב של כל המפלגות הציוניות שיש במדינת ישראל, וכמובן כולם כולל כולם, ורצים קדימה גם לנצח וגם לעשות בחירות, שבסוף, אתה יודע, אחרי כזאת טרגדיה בסדר גודל תנכי שקרתה לנו בשמחת תורה האחרון, אתה לא יכול להמשיך, אתה לא יכול להתנהג כאילו דבר לא קרה. אתה חייב לחזור לעם ולהגיד לעם, קרה מה שקרה, בוא תחליטו אם אני ראוי להמשיך להוביל את העם הזה.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך ברמה האישית, הרי זה לא סודתה איש ימין בעל עמדות ימניות, ואתה בסוף נשאר במפלגה שבה אתה איש הימין האחרון. כי מהרגע שבו גדעון סער, זאב אלקין פרשו, עזבו, אתה קצת מבודד, אתה במקום לא הכי נעים.
אז ראשית אני מרגיש במקום מאוד נעים, כי המפלגה ב-DNA לא השתנה שום דבר, וה-DNA של המפלגה שלנו זה מפלגת מרכז עם כנף ימנית מאוד חזקה. נכון, כרגע אני אולי סוג של בודד במערכה, אבל ה-DNA זה מה שחשוב, ואני משוכנע שכאשר יהיה הזמן לעשות פוליטיקה, אני בטוח שנצרף עוד כוחות ימניים למפלגה, כי בסוף באמת אנחנו מפלגה שפונה לקהלים רחבים, כמו שאמרת קודם בעצמך, רואים את זה בסקרים, ובפירוש אנשי ימין רבים רואים ויראו בנו את הבית שלהם, לכשזה יהיה רלוונטי.
אז אתם לא רואים בעצמכם חלק ממחנה השינוי של ממשלת השינוי, נגיד אתה לא רואה ריטואל חוזר של חבירה לרע"מ והקמת ממשלה עם יש עתיד, אתה אומר אנחנו פנינו גם לכיוון ימין.
אני בוודאי ובוודאי, הדבר שהכי חשוב לי זה לוודא שאנחנו מפסיקים עם שיח החרמות, כי אני חושב ששיח החרמות, ופה אני מכה על חטא, אני הייתי חלק...
גם על ביבי? זאת אומרת, אם הולכים לבחירות והוא מביא תוצאה, אפשר לשבת גם איתו.
אני אומר, אין חרמות. אין חרמות, לא ייתכן. תראה, החרמות האלה הביאו אותנו לאן שאנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו אחרי שנה נוראית, שהסתיימה באסון טרגי כל כך, ששיח החרמות של 5 מערכות בחירות הוא שהביא לזה. ואת הדבר הזה צריך לשים מאחורינו בצורה ברורה וחדה. ועכשיו להתקדם הלאה לשיח אחר לחלוטין, לממשלה כמה שיותר רחבה. באמת, זה מה שצריך עכשיו. אני חושב שזה הדבר היחיד שיוכל לחלץ אותנו מהמצב שבו אנחנו נמצאים.
חבר הכנסת מתן כהנה, אמרת המחנה הממלכתי עדיין, אז תודה רבה לך. ערב טוב.
המחנה הממלכתי, ערב טוב לתראות.
פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אנחנו כמובן הולכים על קצות האצבעות בכל העניין הזה של סוגיית הגיוס, אבל צריך לומר למאזינים שמה שעומד עכשיו על הפרק זה איזושהי דחייה שתוגש לבגץ כמובן בהצעת מחליטים של הממשלה, שבינתיים יגובש מתווה, ובמתווה הזה לראשונה יש איזושהי הסכמה, לפחות בין דגל התורה לש"ס, אנחנו שומעים גם שחלקים מאגודת ישראל מסכימים, לכך שיסכימו, החרדים יסכימו לאיזשהו סוג של סנקציות במתווים שהוצאו בעבר לדיוויד ליברמן ואחרים, והחרדים דחו אותם כי מבינים שהפעם אין אלטרנטיבה אחרת, אבל הכל תוך דגש, כפי שפתחנו עם מוטי אלפרין, הכל תוך דגש על כך שזה ינגע רק באלה שאינם לומדים בישיבות. איתנו כעת חבר הכנסת דני דנון, יושב ראש הליכוד העולמי לשעבר, שגריר ישראל באום, הליכוד, שלום לך.
שלום, לילה טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב. תשמע, אחרי הודעת הפרישה של גדעון סער, אשאל אותך האם נתניהו צריך להיענות לבקשתו ולהכניס אותו לקבינט המלחמה?
תראה, זו החלטה של ראש הממשלה. אני חושב שצריך קודם כל לברך שגדעון סער הבין מה הם מלכי הרוח בציבור בישראל היום. שהציבור זז ימינה והציבור רוצה פעולה התקפית היום בעזה. לסיים את המלאכה. לחסל את החמאס, להיכנס לרפיח.
זז ימינה אבל נותן לגנץ 40 מנדטים. איך אתה מסביר את זה?
תראה, אני חושב שכרגע צריך שהקבינט באמת יפעל בצורה יותר נחרצת, יותר ברורה, למרות כל הלחצים של ארצות הברית ואחרים, ויוביל למהלך משמעותי נגד האויב שלנו. זה מה שצריך לעשות, והציבור מבין את זה. ואני חושב שבסופו של דבר זה יקרה, אבל כמה שאנחנו דוחים את זה, אני כבר חודשים ארוכים מדבר על פעולה גם בדרום, גם ברפיח.
רגע, אני עוד רוצה לפני זה, גדעון סער, אני שואל אותך האם מקומו כעת של גדעון סער בליכוד, וזה לא סוד שהייתה לך ביקורת על כך שדחקו אותו החוצה, האם נתניהו צריך לדאוג, או בליכוד צריכים לדאוג, להחזיר אותו לשורות הליכוד?
הליכוד היא מפלגה פתוחה, הדלתות פתוחות, מי שרוצה לעזוב עוזב, מי שרוצה לחזור חוזר, אנחנו לא מפלגה שממנים אנשים באופן חד צדדי, או מישהו מחליט בשביל כולם. גדעון בחר לעזוב כי הוא לא אהב את מה שלדעתו היה בליכוד.
אבל יש לו מקום היום בליכוד, מבחינתך.
תראה, זה תלוי בו, הליכוד לא השתנה, הרי הוא עזב עם ביקורת מאוד קשה. עכשיו, אם הוא חושב שהליכוד השתנה, הוא לא השתנה, אנחנו מפלגה, שאנחנו גאים באידיאולוגיה שלנו ובמנגנונים הדמוקרטיים. אם הוא החליט שהוא רוצה לחזור ולהיות חלק מהמערכת ומהחברים שמובילים את התנועה, הוא מוזמן, אבל זה החלטה שלו ושל חבריו.
הייתה לו ביקורת על נתניהו, אבל זה לא סוד שגם לך יש ביקורת על נתניהו, ואני שואל אותך, האם נתניהו וקבינט המלחמה מנהלים נכון את האירוע?
תראה, קודם כל לגיטימי שיש דעות שונות בליכוד, במפלגה דמוקרטית. אנחנו צריכים להגיד את מה שאנחנו חושבים, להיאבק על הדרך שלנו, אבל בסוף אנחנו יודעים להתאחר, ראינו את זה עכשיו בתקציב, היו ויכוחים, כיפופי ידיים, בסוף כולם נכנסו והצביעו בעד התקציב, וטוב שכך. ואם יש לי ביקורת, אני אומר אותה. אני חושב שבנושא של המלחמה, אני מההתחלה בא ואומר, צריך לעשות את מה שעשינו בהתחלה, להפעיל הרבה יותר כוח, להיות הרבה יותר אגרסיביים, וזה מה שכרגע אני מקווה מאוד שיקרה.
אני רוצה לשאול אותך כשגריר באום לשעבר, אני חזרתי מניו יורק השבוע, ואתה שומע, אתה מדבר שם עם דמוקרטים, אתה שומע ביקורת קשה על ממשלת ישראל, אנחנו רואים את התגובה של נתניהו שאומר שהממשל עסוק בפירוק הממשלה במקום בפירוק החמאס, וזה ביבי ליגה אחרת, אנחנו עושים טעויות מול האמריקאים, לא? אנחנו מתנהלים פשוט לא נכון.
תראה, קודם כל צריך להסביר שבארצות הברית יש תמיכה בישראל, אבל יש גם ממשל שיש בפניו מערכת בחירות, ואחרי אנחנו נשמע יותר ויותר קולות בסגנון שאנחנו שומעים בימים האחרונים, אנחנו צריכים לעשות מה שטוב לעם ישראל, אבל לשמור על מכובדות, זה אני יכול לומר לך מניסיון, אני הייתי באום בזמן שהנשיא אובמה היה, והיה לנו עימותים מאוד קשים איתו ועם הצוות שלו, אבל עמדתי על העקרונות של ישראל בצורה מכובדת. אמרתי, אני לא מסכים, הוא טועה, הוא חושב שהוא עוזר לישראל, אבל הוא לא עוזר לישראל. וזה גם אפשר לומר היום לנשיא ביידן, אולי אתה חושב שאתה עוזר לנו, אבל אתה לא. אנחנו יודעים יותר טוב מכולם מה טוב לנו, מי האויבים שלנו, ומה צריך לעשות עם האויבים שלנו. אבל את כל זה צריך לומר בהחלט בצורה מכובדת.
וזה לא נעשה כיום. למשל, אני אתן לך דוגמה, אולי ההחזרה של השגריר באום לארץ, בתיאום עם נתניהו, האמירות שאנחנו שומעים מכיוון הממשלה על כך שאנחנו מעדיפים את טראמפ. אתה חושב שיש שרים שמתנהלים בצורה לא חכמה?
לא, דווקא אני חושב שהמהלך של שר החוץ ישראל כץ, זה המהלך נכון, שהוא בא והוא הביע תרעומת על דוח של האום שלא זוכה לתעודה, ועובדה שלאחר מספר ימים, כונסה מועצת הביטחון סוף סוף, ודנה בדוח שפורסם על הפגיעות הקשות בנשים במהלך השבעה באוקטובר, וטוב כך, ככה צריך להגיב בצורה מאוד מאוד מהירה ואגרסיבית.
השר לשעבר, חבר הכנסת דני דנון, שגריר ישראל באום לשעבר, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה רבה, ערב טוב.
פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם עורך הדין אבי בלום.
אנחנו מיד נמשיך לעסוק בסיפור של תקווה חדשה, רק נאמר מה המשמעות מבחינת הקואליציה כאשר נתניהו בא ואמר לחרדים לפני שבוע שהוא מבחינתו לא רואה את הממשלה מתפרקת על הרקע הזה של חוק הגיוס, ושאלו כולם את עצמם איזה קלפים יש לו בשרבול. ראינו השבוע שלפחות אם גנץ גדעון סער לא היה מתואם כאשר הוא הכריז על פרישתו מהמחנה הממלכתי, נתניהו כנראה ידע איזה משהו כשהוא דיבר על כך שהם לא יפרשו. שמענו גם את השר חיים ביטון, אין בעצם לחברי הכנסת ולשרים החרדים הרבה אלטרנטיבות מעבר למה שאמר בשעתו הרשל, ללכת לישון רעב אם בתקופה הקרובה יקצצו באיזושהי דרך את תקציב הישיבות. גם לא מדובר בקיצוץ מלא, אלא רק של שכבת הגיל שמחויבת בגיוס. וכאן מתחייב האוצר, מתחייב שר האוצר, למצוא איזשהם אלטרנטיבות שיאפשרו לחרדים להישאר, אבל אין להם באמת אלטרנטיבה. אנחנו אבל בכל זאת בדרך כלל פותחים איתך, קובי פינקלר, שלום לך, ערב טוב, הפרשננו הצבאי.
שלום, ערב טוב. שלום, שלום.
שלום, לא היית זמין מתחילת המהדורה, אז הנה טוב לפחות לסיים איתך. אנחנו רואים שהצפון מתחמם, שומעים את הרמטכ"ל מדבר על כך שתבוא תגובה כואבת בעצימות גבוהה. האם העימות בצפון, אפשר לומר היום שהוא כבר בלתי נמנע?
לא, לא הייתי הולך לכיוון הזה. בוודאי לא בימים הללו, בוודאי לא בשעות הללו. זו מציאות שאנחנו הולכים איתה כל הזמן. אבל מה שאני כן רוצה לדבר איתך, זה לא כמו שאני פוליטיקאי, זאת לא השאלה. נס כל כך גדול, שהבאתי אותו היום לראשונה בכל חי. תשמע סיפור, ישמוע מאזינים. לפני כמה חודשים, בעיצומה של המלחמה, יושבת לה אחת מהמאזינות של השבק, ושומעת בקשר חוליה של מחבלים שרובצת מתחת לאחד המגננים כבר שלושה ימים. בתוך המגנן ישנם כ-20 עד 30 לוחמים, הם לא יודעים בדיוק באיזה מגנן מדובר. שעה 12 וחצי בלילה.
באיזה אזור אגב זה נמצא? באזור של מרכז הרצועה? או
לא,
דרומית יותר?
לא, את הדברים האלה ברשותך.
אוקיי, אוקיי, כמובן, כן.
בתוך המגנן הזה יושבים עשרות חיילים, 4 לפנות בוקר מגיעים שבק להבנה שמדובר במגנן מסוים, לאחר ניקוי כל הרעלים מסביב, הם מאירים את כל החיילים ב-4:20 בבוקר. סיפור אמיתי. אז החיילים מתחילים לשאול, אי אפשר לחכות עוד כמה דקות, נצא עם הנשק. עכשיו אתם יוצאים, תשמע, אחרי רבע שעה, פיצוץ אדיר. אם לא הייתה ההתרעה המודיעית הזאת, כבול חזה שמיים אדירים.
זה אפרופו להקשיב לתצפתי. להקשיב לגורמים שנמצאים בשטח, שלא הקשיבו להם בשביעי באוקטובר, ואנחנו רואים כמה זה חשוב. קובי פירקלר.
ממש נס גלוי שצריך להודות עליו כל שנייה.
שתמיד תספר לנו על ניסים ונפלאות, והדיווחים תמיד יהיו רק על דברים כאלה. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, לא מוותרים עליך באף מהדורה. תודה רבה לך, ערב טוב, לילה טוב. עד כאן המהדורה שלנו לרביעי הזה. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לעורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר. כאן באולפן היה איתכם אבי בלום. מיד אחרינו חדשות אנש, ואנחנו נהיה כאן שוב ביום רביעי הבא. ערב טוב.